אז אני אתחיל, ואנחנו, מה שאני רוצה, אני רוצה לדבר על, על שניים מהכוחות, להתחיל לדבר, על שניים מהכוחות הכי חזקים שהדרמה והתרגול מציעים לנו במפגש עם קושי, במפגש עם כאב, במפגש עם אתגרים של החיים, עם שינויים מחייבים. ואני רוצה לדבר על חמלה ועל חוכמה. ואני רוצה לקחת את אולי איזו השראה מתוך אחד הדימויים החזקים ביותר והמפורסמים ביותר של הדרמה, של התורה של הבודה, זה הדימוי של הלוטוס, פרח הלוטוס, הפרח היפהפה הזה, שצומח מתוך ביצה, שצומח מתוך בוץ, שצומח מתוך מים אחורים ורפש, וכל הבוצית שנמצאת שמה מתחת לפני המים, ושדווקא מתוך הדברים האלה שלא נחשבים כיפים וכאסתטיים, צומח פרח כל כך יפה ומדהים. ו... הדימוי הוא כמובן שמתוך הקושי, מתוך המקומות הקשים, יכול לצמוח משהו מאוד יפה ומאוד מיטיב ומאוד משחרר. וכך הם החוכמה והחמלה, כפי שהן מובנות בתוך הדרמה. וכמובן שהבחירה שלנו, כל עוד הדברים נתונים לבחירתנו, אנחנו נבחר שלא יהיה לנו קושי, שלא נפגוש קושי, שלא נחלה, שלא נזדקן, שלא נפגוש אי-ודאות, שלא נפגוש משבר. כולנו שואפי שלום ובריאות ואושר, ויחד עם זאת, החיים קורים כפי שהחיים קורים, ומפגישים אותנו בניגוד לרצוננו עם לא מעט אתגרים ולא מעט כאב, והכאב הוא בלתי נמנע בחיים. אבל הסבל, אומר לנו הבודה, הוא סבל רב, יכול להימנע אם אנחנו יודעים איך לפגוש כאב בצורה אחרת. ומה שאני רוצה להגיד זה איך חמלה יכולה לעזור לנו לפגוש אחרת כאב, ואיך חוכמה יכולה לעזור לנו לפגוש אחרת כאב, ואיך שתי האיכויות האלה משלימות אחת את השנייה. אז הדבר הראשון שאני רוצה להציע לכם ככה לבחון, זה איך אנחנו נוהגים כאשר אנחנו נמצאים בקושי, כאשר קשה לנו, כאשר כואב לנו, כאשר אנחנו מאוד מאוד שבריריים וכואבים ולא במיטבנו. איך היחס שלנו אל עצמנו? האם אנחנו זוכרים להיות ידידים טובים לעצמנו שקשה לנו, או אולי דווקא אנחנו, זה המקום שבו אנחנו שוכחים. וזה דבר שהוא מאוד מאוד נחוץ לבדוק אותו, כי אני חושב שרובנו נופלים לתוך המלכודת, שכשקשה לנו, אנחנו גם קשים עם עצמנו. אנחנו באיזשהו מקום מאבדים את טוב לב הבסיסי הזה, את הידידותיות הבסיסית שאנחנו אולי רוכשים לעצמנו כשטוב לנו, כשהכל מסתדר לנו, וכשקשה לנו אנחנו מתחילים לחפש אשמים, והרבה פעמים החשוד המיידי במצב הקשה שנקלענו אליו זה אנחנו עצמנו, ואז בלי משים אנחנו תוקפים את עצמנו, ואנחנו מאשימים את עצמנו, ושופטים את עצמנו, וכועסים על עצמנו, שלא התנהגתי טוב, שזה באשמתי, שלא הייתי מספיק זהיר, כאילו שיש מישהו שלא חלה, כאילו שיש מישהו שלא נפגע, כאילו שיש מישהו שהוא חסין ממחלה וחסין מטעויות וחסין מחולשות וחסין מקורונה וחסין מפגיעות כאלה ואחרות של החיים. אז זאת נטייה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד כואבת שאנחנו, אני לא יודע לגביכם, אבל אני יודע לגביי ולגבי אנשים אחרים שאני מכיר. והאם כאשר אנחנו תוקפים את עצמנו ומאשימים את עצמנו, האם זה גורם לנו להיות יותר בריאים? האם זה גורם לנו להרגיש יותר טוב? האם זה עוזר לנו למצוא את האיזון, או שאולי זה עושה בדיוק את ההפך? ושוב, תבדקו מתוך ההתייחסות שלכם, מתוך ההתנסות שלכם, מתוך המפגש שלכם עם עצמכם, האם כאשר אנחנו תוקפים את עצמנו, מאשימים את עצמנו, כועסים על עצמנו, קשים עם עצמנו, האם זה מיטיב איתנו? האם זה משפר אותנו, את איכות החיים שלנו, את הבריאות שלנו וכן הלאה? אז מול הקושי הזה, מול הנטייה הכל כך מכאיבה לתקוף את עצמנו, לפגוע בעצמנו, להתנגד לעצמנו, הדרמה, ולא רק הדרמה, אבל פה אנחנו בתוך קונטקסט של דרמה, מציעה לנו אפשרות רדיקלית, והיא אפשרות של לפגוש קושי, כל סוג של קושי, כל סוג של כאב, כל סוג של סבל, דוקה, אתם מכירים את המושג דוקה, נכון? סוגים השונים של סבל, אי נחת, חוסר שביעות רצון, כל פעם שיש חיכוך בינינו ובין החיים, אז לזכור שאפשר לפגוש את זה עם חמלה. ואולי אומר לנו הבודה, מזכיר לנו שוב ושוב, שחמלה זאת האיכות היחידה, שהיא חלק בלתי נפרד מחוכמה, ואני אדבר על זה עוד מעט, האיכות היחידה שיכולה להמיס סבל, להפיג סבל, היא חמלה. אז מה זה חמלה? חמלה זה כמובן יכולה להיות מובנת בהרבה מובנים. חמלה זה כוח מרפא, ממש עוצמה מרפאת של הלב והתודעה, ועוצמה משחררת שיודעת לפגוש קושי ולא לתקוף אותו ולא לסנוע אותו ולא לכעוס עליו. אז חוכמה הזאת, חמלה הזאת, זה הטוב לב הבסיסי שלנו, שלכולנו יש, כולנו באופן בסיסי, כשהכל בסדר, אנחנו מכירים את טוב הלב שלנו, את הרצון שלנו שיהיה טוב, את הרצון שלנו לאהוד ולרצות בטוב של עצמנו ושל אחרים. אז טוב הלב הזה, אומר לנו הבודה, לא חייב להשתנות, לא חייב להיעלם כאשר אנחנו פוגשים קושי. והנטייה הלא ערה של התודעה שלנו, לא ערה, זה אומר לא ערה לכמה זה מכאיב לנהוג בדרך מסוימת, חוסר עירות זה אי ידיעת הקשר בין סיבה ותוצאה, מה שגורם לנו הרבה פעמים לפעול בצורה שמחריפה את הקושי שלנו במקום להפיג אותו, אז לזה קורא הבודה תודעה לא ערה. כאשר אנחנו לא ערים, וקשה לנו, ואנחנו פוגשים קושי, האינסטינקט זה להיסגר. האינסטינקט זה משהו קשה, תחשבו, מישהו תוקף אותנו, ישר אנחנו נסגרים. דרכנו על קוץ, נסגרים. מישהו מכעיס אותנו, הלב והתודעה נסגרים, והאינסטינקט הלא ער, לתקוף בחזרה. סוג של מנגנון הגנה הישרדותי שטבוע בהרבה יצורים חיים, ואנחנו בתוכם, אז החמלה אומרת לנו, לא חייבים לתקוף כשקשה. יש דרך נוספת להפיג קושי, פנימי וחיצוני, שהוא לא דרך המנגנון של לכעוס ולסנוע את מה שנראה לנו תוקף אותנו. אז זה ליישם טוב לב כשאנחנו פוגשים קושי. וכאמור, זה מאוד קשה, כי האינסטינקט הוא להיסגר, והאינסטינקט הוא להיסגר כי יש פחד, פחד שזה יפגע בי. ופה הדרמה מציעה לנו לבחון עד כמה שאנחנו נשארים עם לב ותודעה סגורים ומקובצים מול קושי, מול כאב, מול מחלה, עד כמה זה באמת תורם ל-well-being שלנו, עד כמה זה עוזר לנו להתרפא כאשר אנחנו נשארים מקובצים, מפוחדים, כועסים, שונאים את המחלה, את עצמנו, את אלוהים, את מי שאנחנו מאמינים שאחראי לקושי שלנו, ומציעה לנו משהו רדיקלי, היא מציעה לנו לפתוח מחדש את הלב והתודעה, לפתוח את הקיבוץ הזה, שהוא גם קיבוץ פיזי, הוא גם קיבוץ רגשי, והוא גם קיבוץ מנטלי, בשלושת הרמות האלה אנחנו מתכווצים, ולהיפתח ולהישאר רגיש, ולהדהד יחד עם הקושי, להרגיש את הקושי, להרגיש את הכאב, כתנאי לייצר שמה מערכת יחסים בריאה ומבריאה, על ידי להיות עם הקושי. וזה החלק הכי קשה בחמלה, כי כאמור האינסטינקט שלנו זה אם אני לא אסגר, אם אני לא אתכווץ, אז אני אפגע עוד יותר. אבל כאשר אנחנו נשארים סגורים, והאינסטינקט הוא חזק מאיתנו, אנחנו נראה נחש עובר על הכביש, לא משנה כמה בודות נהיה, משהו מאיתנו יתכווץ. זה יהיה, והמדענים יודעים להסביר את זה, המוח הראשוני שלנו, המוח הזוחלי שלנו, הוא מהיר ביותר, הוא מחובר הכי חזק לאינסטינקטים, אז הקיבוץ יופיע. אנחנו נדרוך על קוץ, אנחנו נתכווץ. אבל כמה זמן אנחנו נשארים מקובצים, האם אנחנו מתכווצים ונפתחים חזרה, או נשארים מקובצים עוד ועוד ועוד, יש לזה השפעה משמעותית על היכולת שלנו לבחור אחרת, על היכולת שלנו לחזור לבריאות, על היכולת שלנו לחזור לאיזון, על היכולת שלנו לחיות, לאהוב, להרגיש, הכל תלוי ביכולת שלנו לפתוח מחדש את הקיבוץ האינסטינקטיבי הזה. וכאשר אנחנו לא יודעים את זה, וכאשר אנחנו עוד ועוד פוגשים כעס, פוגשים כאב, פוגשים סבל, פוגשים את הקושי של החיים, ולא מכירים את התנועה של לפתוח בחזרה, אנחנו נשארים מקובצים, ואז נהיה לנו מאוד קשה. אנחנו לא מסוגלים. האם הלב שלנו, הוא דוגמה מאוד פשוטה, האם הלב שלנו יכול לפעול כשהוא כל פעם מקובץ? לא. לב, חיים זה תנועה של קיבוץ ופתיחה. האם הריאות שלנו יכולות להתקיים כאשר הן רק מקובצות? לא, הריאות הן קיבוץ ופתיחה. קיבוץ, החיים זה תנועה, זה קיבוץ ופתיחה, ואפשר לראות את זה בכל מנגנון, בכל תא בגוף, כל תא ביקום פועל על ידי הסוג הזה של קיבוץ ופתיחה. אז כשאנחנו נשארים כל הזמן סגורים, אנחנו באיזשהו מקום אוטמים, מגבילים, חוסמים את אנרגיית החיים בתוכנו, אנחנו נשארים מפוחדים, אנחנו נשארים מבוהלים, ואנחנו אותו מנגנון שרוצה להגן עלינו מהקושי, שזה הקיבוץ האינסטינקטיבי, החייתי, ההישרדותי הראשוני, אחרי זה, כשהוא נשאר מקובץ, משאיר אותנו משותקים, ולא יכולים גם להרגיש את האהבה, לא יכולים להרגיש את השמחה, כי זה אותו לב, אותו מנגנון שמרגיש את הפחד, שמרגיש את הקושי, הוא גם זה שמרגיש את השמחה, שגם חלק מהחיים. אז אם אתם איתי, ואם אתם מבינים מה שאני מנסה להצביע עליו, יש לנו אינטרס קיומי עליון לדעת לפתוח מחדש, להרפות מחדש, את הקיבוץ האינסטינקטיבי הזה שנוצר במפגש עם קושי. זה אינטרס שלנו כדי להיות מאושרים יותר, כדי להיות פתוחים יותר, כדי להיות חופשיים יותר, וכדי להיות אפילו בריאים יותר. עד כדי כך. אז זה מה שחמלה מלמדת אותנו, וזה קל להגיד את זה, אבל זה לא קל לעשות את זה. אם זה היה קל לעשות את זה, כולנו היו עושים את זה. כי אנחנו מופעלים על ידי פחד, אנחנו מופעלים על ידי תחושת סכנה. והאינסטינקט הזה של לסנוע ולכעוס על מה שמסכן אותנו, הוא אינסטינקט מאוד חדש, חזק, כי הוא נראה לנו שהוא משרת אותנו, הוא מופיע בלי שאנחנו בוחרים. ושימו לב איך אתם מגיבים לחדשות רעות. ושימו לב איך אתם מגיבים כאשר אתם שמים לב שמשהו בגוף עובד פחות טוב, שאתם מקבלים חדשות לא מסמכות וכו', מתכווצים. אז אומר לנו הבודה שאפשר לעשות את התנועה ההפוכה. אפשר להפסיק להזין את הקיבוץ הזה, את מה שבנוי על הקיבוץ הזה, ולא לתקוף את עצמנו, ולא לתקוף מישהו רק בגלל שקשה. הקושי מופיע מהחיים. יש טעם לתקוף את הגוף כי הוא כבר חלה, יש טעם לתקוף את עצמנו כי כבר טעינו, יש טעם לתקוף מישהו כי כרגע יש מצב, זה לא אומר לא לפעול, ולא לפעול במיומנות, ולא לפעול בחוכמה, ולא לפעול באינטליגנציה, בוודאי שלא, אבל לא להפנות שנאה וכעס כלפי הקושי, כי זה רק משמר את הקיבוץ הזה. אז הבודה אומר, שכל דפוס, כל אורח, כל נטייה, כל הלך רוח, מקבל הזנה ממשהו. הוא חי, כל מה שמתקיים בחיים, מתקיים כי אנחנו מזינים אותו. וכל דבר מפסיק להתקיים כשאנחנו מפסיקים להזין אותו. אז מה מזין את הכעס? מה מזין את השנאה? מה מזין את השיפוטיות? מה מזין את האשמה שבנו? ואתם תראו, כשתבדקו, שנאה, כעס, אשמה, כולן, כל התכונות האלה, כל הנטיות האלה, כל הלכי הרוח האלה, מוזנים על ידי תוקפנות. המכנה המשותף שלהם זה תוקפנות. יש בנו תוקפנות שמוזנת מפחד, וכשיש לנו תוקפנות, אנחנו נאחזים במשהו, ואנחנו מזדהים ממשהו. ובמידה רבה, הזדהות עם משהו, זה להזין משהו. כאשר אני נאחז במשהו, כשאני נאחז במשהו, דוגמה, כשאני נאחז במשהו, אני כרגע נאחז, היד שלי נאחזת בטלפון הזה, מחזיקה אותו חזק, אז אני נותן לו יותר כוח, אני מרגיש אותו יותר חזק. יש לו יותר כוח ביד שלי, כי אני מחזיק אותו, הוא גם יותר כואב לי. ככל שאני נאחז יותר חזק בטלפון, עשו את זה עם משהו שאתם מחזיקים כרגע ביד, אל תאמינו לי, קחו משהו שנמצא לידכם, תחזיקו אותו ברכות ככה, ניסיון אחד, תחזיקו את הדבר הזה ברכות ככה, אפשרות אחת, לא יודע מה יש לכם ביד, וזה דרך אחת, וכרגע מה שגורם לזה להישאר צמוד אליכם, זה פשוט כוח הכבידה, אוקיי? ועכשיו תאחזו בו חזק, 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 שאף אחד לא ייקח, שהוא יישאר רק שלכם, רק איתכם, איך זה מרגיש? נעים? כואב, נכון? כשאנחנו נחזים חזק במשהו, זה מכאיב. יש שם יותר חיכוך, יש שם יותר אנרגיה חסומה, ויש שם יותר כאב. אז כשאנחנו נאחזים במשהו, היחזות הזאת מכאיבה לנו. אנחנו בדרך כלל נאחזים במשהו כי אנחנו חושבים שזה יהיה לנו טוב. אנחנו לא נאחזים במשהו כי אנחנו חושבים שיהיה לנו רע. אבל אנחנו יוצרים את ההפך. כשאנחנו נאחזים בתשוקה, כשאנחנו מחזיקים אותה ומזינים אותה, אז אנחנו מחזקים אותה דרך פנטזיה, דרך מחשבות, דרך זיכרונות, דרך דמיונות. זה דרכים להיחז בתשוקה ולהזין אותה. כאשר אנחנו מתנגדים למשהו, אנחנו נאחזים בו דרך התנגדות. קחו את שתי הידיים שלכם ככה, יש פה יד אחת ויד אחת, שימו אותם בנינוחות אחת מול השנייה, איך זה מרגיש? כזה נחמד, חם ונעים כזה, יש מגע, אבל עכשיו תאחזו, אחת נאחזת חזק בשנייה. האם זה נהיה יותר נעים? ההפך, זה נהיה מאוד כואב. והאגרוף לא כואב, אגרוף ימין לא מכאיבה, ואגרוף שמאל לא מכאיבה, והמגע ביניהם לא מכאיב, אבל האחיזה, ההתנגדות, יוצרת כאב מיותר, כאב שלא מוסיף, לא לי, לא לזרוע ימין, לא לזרוע שמאל. אז כשאני מתנגד למשהו, אני מזין אותו. אני נותן לו כוח. אני הופך אותו ליותר מכאיב. כשאני כועס על משהו, אני מזין אותו. כשאני כועס, אז אני מזין את הכעס. כשאני, ותשימו לב שכשאנחנו כועסים על משהו, אז אנחנו מזינים את זה, זה תחושה כל כך צודק, זה כל כך צודק, כל כך מגיע לו שאני חס עליו, על ראש הממשלה הזה, על האיש הזה, על הבן זוג שלי, על מי שפגע בי, וככל שאני כועס יותר, אני מזין יותר את הכעס. והאם טוב לי יותר ככל שאני כועס יותר? מישהו פעם הרגיש שמח יותר כשהוא כעס יותר? אנחנו מרגישים איזשהו סוג של צדק, כן, זה נכון, משהו צודק, אבל זה לא משחרר אותנו, וזה לא משחרר את הבן אדם השני, זה גורם לו רק לכעוס עלינו יותר. וככה אומר לנו הבודה, שנאה מעולם לא הפיגה שנאה. אין מצב שבשנאה אנחנו נפיג שנאה. רק דרך טוב לב ורק דרך חמלה אפשר להפיג שנאה. תבדקו את זה, אומר הבודה. אל תאמינו לי, תבדקו את זה. וכדאי באמת שנבדוק את זה. האם כשאני שונא יותר את הגוף שלי, האם טוב לי יותר? והאם כשאני אוהב את הגוף שלי, גם ובעיקר כשהוא חלש, גם ובעיקר כשהוא פגיע, האם אני מאפשר יותר שינוי שם, יותר חופש, יותר זרימה? אז זה פועל בכל הרמות. אז שתי הדרכים להזין תופעות, זה דרך השתוקקות אליהם ודרך התנגדות אליהם. אבל הבודה אומר לנו, זה לא נגמר שמה. אנחנו גם מזינים משהו כאשר אנחנו מזדהים איתו. והזדהות, זאת, זה מנגנון אנושי מאוד נורמלי, מאוד טבעי הייתי אומר, זה לקחת בעלות על משהו ולנחס אותו ולהגיד, המשהו הזה, זה שלי וזה אני. לשייך אותו לי, וזה סוג עמוק ועדין של היחזות. כשאני מזדהה עם משהו, אז הוא חלק ממני, אז הוא שייך אליי. ואם המשהו הזה לא נעים, כמו כעס, אז גם אני הופך ללא נעים. אז תשימו לב שכאשר קשה לנו, באופן אינסטינקטיבי, הסיבה שאנחנו כועסים על עצמנו זה כי אנחנו מנחסים, לוקחים בעלות ומזדהים על הקושי. ואז לא רק שכואב לי, אלא הכאב הזה הוא שלי. ואז אני גם כועס על עצמי, כי איך אני, איזה מין אידיוט אני שאני מכאיב לעצמי. אם באה לי מחשבה לא נעימה, אז על מי אני כועס? על עצמי, איך אני חושב כאלה מחשבות? אז שימו לב שיש לנו אינסטינקט. הרגל שלא באמת חקרנו אותו, להזדהות עם מה שמופיע בשדה התודעה שלנו, ולהתנהג כמו אותו הלך רוח. אם מופיע כעס, אני כועס על הכעס. אם מופיע שיפוטיות, אני שופט על עצמי שאני שיפוטי. אם מופיע מחשבה לא נעימה, אני כועס, והיא לא נעימה, אז אני מזדהה ואני תוקף באי נעימות את המחשבה הלא נעימה. אתם רואים? אתם רואים את המנגנון הזה של טיק? אני זה הדבר הזה, ואם הדבר הזה לא נעים, אז גם אני לא נעים. וככה, בלי משים, דרך התנגדות ודרך הזדהות, אנחנו תוקפים את עצמנו פעמיים. אנחנו יוצרים לעצמנו שני מכשולים של התנגדות אל הלא נעים ושל הזדהות עם הלא נעים, ואז נורא נורא קשה לנו. מי שמכיר את אחד הטיצ'ינג של הבודה המאוד מפורסמים, משל החיצים, שלא רק זה שיש לנו חץ אחד של כאב, אבל חץ של אשמה, וחץ של רחמים, וחץ של כעס, אז כל החיצים האלה, אבל הנטייה היא לייצר חץ שהוא דומה לחץ הראשון. אם החץ הראשון לא נעים, אז גם החץ השני לא יהיה נעים, וגם החץ, וזה ההזדהות, וזה ההתנגדות, וזה הלקיחת בעלות. אז הזדהות עם מה שלא נעים יוצרת בנו פוטנציאל של תקיפה נגד עצמנו. ואז אומר לנו הבודה, לא חייבים לעשות את זה. שימו לב, וזה המקום שבו חמלה וחוכמה פועלות במשותף כדי להפיג את הבורות הזאת של ההתנהגות הלא רציונלית, ההתנהגות שפועלת נגד האינטרס העצמי שלנו, העמוק שלנו, להזדהות עם משהו שתוקף אותי, זה לתקוף את עצמי פעמיים. והבודה אומר לנו, כל מה שמופיע בשדה התודעה שלנו, אם ככל שנבדוק אותו, נראה שזה דפוסים, שזה התניות, שזה נטיות, שזה הרגלים, והם תלויים תמיד בתנאים ונסיבות, והתנאים והנסיבות האלה קשורים להמון המון דברים, והם לא אנחנו ולא שלנו. המחשבות שבאות, אוקיי? האם המחשבות שבאות שמופיעות, הן באמת שלנו? ואנחנו יכולים לראות שלא. הם לא היו שלנו לפני שהופיעו, לא ידענו אותם לפני שהם הופיעו, אז לא ידענו אם הן נעימות או לא נעימות, אם הן משהו שנשמח או לא. המחשבות שלנו מפתיעות אותנו כל פעם שהן עולות, ועדיין אנחנו מתעקשים להגיד שהן שלנו. כי נראה לנו שלא של אף אחד, המחשבה שעלתה לי עכשיו בראש, מן הסתם לא עלתה אצל כפיר, וכיוון שהיא עלתה אצלי בראש, אז אני מזדהה איתה ואני אומר, המחשבה הזאת היא שלי. הכאב הזה שהופיע בגוף, זה הופיע אצלי, זה לא הופיע אצל מירב. אז אם הוא הופיע אצלי, זה כנראה הוא שלי. אבל הבודה אומר, הדברים קורים כתוצאה מתנאים ונסיבות, והתנאים והנסיבות הם פשוט תנאים ונסיבות, הם פשוט דפוסים, הם הרגלים, הם באים, רוקדים את הריקוד שלהם והולכים הלאה. אוקיי? אז כמו שאנחנו לא מזדהים עם הצלילים שמופיעים ועם הקולות שאנחנו שומעים אותם, מופיע צליל, מופיע קול, הוא רוקד, אין ספק שהוא נשמע, אבל הוא גם בא והולך. והוא לא אישי במובן הזה שאומנם הוא נשמע פה, אבל יכול להיות שהוא נשמע גם במקום אחר, יכול להיות שהוא רוטט גם במקום אחר, אנחנו לא עושים את הטעותות. ואומר לנו הבודה, את אותו יחס אנחנו יכולים לעשות גם לתחושות שמופיעות בגוף. מישהו פעם יצר בכוונה תחושה לא נעימה בגוף? לא, אנחנו לא עושים את זה, זה מופיע. אתה יושב בצורה מסוימת, הרגל דורכת על משהו, אז מופיע תחושה נעימה, או מופיע תחושה לא נעימה. זה קורה כתוצאה בתנאים ונסיבות. אז אנחנו לא ממהרים להזדהות עם התחושות, לא ממהרים להזדהות עם המחשבות, לא ממהרים להזדהות עם הלכי הרוח, עם הכעס. אוקיי? מישהו אי פעם בחר, אני במודע עכשיו יכעס. יש לי רעיון איך לחיות טוב, אני יכעס. אנחנו לא עושים את זה. אבל הכעס מופיע, וכשהוא מופיע, אנחנו בטוחים, וואו, זה כל כך נכון, זה כל כך, אני מרגיש אותו בכל החלקים בגוף, אז בטח שזה אני, בטח שזה שלי, כי זה אני מרגיש אותו. מה קורה אחרי שהכעס הולך? הוא עדיין שלי? איפה הוא אחרי שהוא הולך? איפה הוא היה לפני שהוא הלך? ומה גורם לי להתבלבל ולהיות בטוח שהכעס הזה הוא שלי, כי אני מרגיש אותו? שימו לב, אנחנו עושים את זה כמעט כל הזמן. משהו שאנחנו מרגישים אותו, משהו שהוא בשדה הגוף והתודעה שלנו, אנחנו עושים את הדבר הזה. זה אני, זה שלי. ואחרי שהוא הלך, רגע, רגע, אל תיקחו את הכעס שלי, לא, 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 אל תיקחו, אל תיקחו. לא עושים את הטעות הזאת, אנחנו דווקא שמחים שהוא הולך, אז למה אנחנו, קל לנו לשים לב שהכעס הלך, ואין לנו בעיה לשחרר אותו, אבל כל עוד הוא לא השתחרר, אנחנו בטוחים שהוא אמיתי, והוא אני, והוא שלי. והוא נכון, והוא צודק, אז תשימו לב שאנחנו פועלים בצורה שהיא נורמטיבית, היא נורמלית, היא אוניברסלית, אבל היא לא מיטיבה איתנו. וזה לא אומר שאין כעס, וזה לא אומר שאין מחשבות, וזה לא אומר שאין אינטלקט, וזה לא אומר שאין תבונה, וזה לא אומר שאין חמלה. הכל קיים, הכל קיים, אבל הנטייה להחזיק ולהזדהות וליצור זהות מתוך מה שבא והולך, לא חייבת. אנחנו יכולים לחיות בצורה יותר משוחררת כלפי מה שמופיע בשדה התודעה, בשדה ההתנסות, בשדה החוויה שלנו, מבלי לשלוח להם את הקרסים המנטליים האלה והרגשיים האלה, זה אני וזה שלי. והפלא ופלא, החיים שלנו נהיים קלים יותר, כשאנחנו לא שופטים את השיפוטיות, כשאנחנו לא מנכסים את הכעס, כשאנחנו לא לוקחים בעלות על העצב, כשאנחנו לא לוקחים בעלות על הכאב, אנחנו מרגישים את הכאב, אנחנו חשים אותו, אנחנו נפתחים אליו בחמלה, באמפתיה. חמלה זה אמפתיה כלפי משהו. כמו אומר לנו הבודה, כמו אמא שלא מפסיקה לאהוב את הבן שלה כשקשה לו, כשהוא בוכה, אלא אינסטינקטיבית. התינוק בוכה, האמא או האבא מחבקים אותו. אומר לנו הבודה, זאת התנועה השפויה והמיטיבה ביותר להפיג סבל. זה להמשיך לחוש אהדה לעצמנו, גם ובעיקר כשקשה לנו. לא להתבלבל, וקודם כל אני אכעס על עצמי כי אני אידיוט, ואני אכעס על עצמי כי חליתי, ואני אכעס על עצמי כי באו לי הרבה מחשבות מדיטציה, ואני אכעס על עצמי כי אני לא מרוכז, ואני אכעס על עצמי כי אני לא... קודם כל אני אכעס על עצמי, ואז אחרי שאני אסדר את עצמי, ואני לא אבכה יותר, אז אני אוכל לאהוב את עצמי. אומר לנו בודה, אמא לא עושה את זה, הבן בוכה, התינוק בוכה, קודם כל אנחנו מחבקים אותו, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו היינו ילדים, אנחנו יודעים שחיבקו אותנו, אנחנו חלקנו הורים, היינו הורים, אנחנו יודעים שאנחנו קודם כל מחבקים גור כלבים, תינוק, גור חתולים, קודם כל התנועה האינסטינקטיבית זה לעטוף אותו באכפתיות, ואז ההירגעות, ההרפיה קורית יותר מהר. אז אתם רואים שחוכמה וחמלה הם שתי איכויות שפועלות באותו כיוון. שתיהן פוגשות את האתגרים של החיים, ושתיהן מרפות מהנטייה המכאיבה לסנוע, לדחות, לכעוס על מה שקשה, ושניהן מאפשרות את הפעולה הזאת של להדהד עם קושי, לא להזדהות, ועדיין להיות שם עם הרבה אכפתיות. זה מה שעושה החוכמה, האי-הזדהות, וזה מה שעושה החמלה, אי-תקיפה, אי-כעס, אי-שנאה. כך שאנחנו לא יכולים להיות משוחררים אם אין לנו את שתי האפשרויות האלה. חמלה מזכירה לנו לא לתקוף, וחוכמה מזכירה לנו לא להזדהות, או פחות להזדהות, וככה הדברים יכולים לשוב אל האיזון שלהם ברמה היותר מיטבית, מבלי שאנחנו מחזיקים אותם ומתנגדים אותם איתם, ואז אנחנו יכולים גם לפעול בהרבה יותר תבונה, להקל על הקושי, להוציא את החץ הראשון והיחיד שנתקע, או לייצר את התנאים המיטיבים להחלמה, אבל לא שזה נעשה מתוך כעס ומתוך תוקפנות. וככל שאנחנו מתרגלים את זה, אנחנו, את החמלה, את לאהוד קושי, להיות קרוב לקושי מבלי לסנוע ולתקוף, אז הדפוסים, ההתניות של הסלידה, של התקיפה, של האשמה, נחלשים, כי חמלה היא בדיוק האנטיתזה, היא הדפוס ההפוך לתוקפנות, לסלידה, לשיפוטיות, לכעס. ואלה, כמו שאנחנו יודעים, הם הדפוסים שהכי מאמללים אותנו. הדפוסים שהכי מאמללים אותנו זה הדפוסים שגורמים לנו להרגיש רחוקים מעצמנו, רחוקים מאנשים אחרים. כך שחמלה וחוכמה הם רפואה טבעית, רפואה בריאה, שאנחנו מייצרים אותם מתוכנו. אנחנו לא צריכים לקנות אותם בשוק, לא צריכים לעמוד בתור, לא צריכים להירשם לאיזה waiting list לקנות את התרופה שאוטוטו תהיה. הם נמצאות בתוכנו, אנחנו רק יכולים להיזכר שוב ושוב שהריפוי העמוק, לא היחידי, אבל הריפוי העמוק של הלב והתודעה, זה הריפוי של פחות הזדהות ופחות תוקפנות ופחות שנאה כלפי קושי. וזה המקום שבו אנחנו יכולים לגלות שמפגש ער עם קושי יכול להוליד את הדבר הכי יפה בתוכנו. החמלה היא אולי האיכות שהופכת אנשים לדבר הכי יפה. ואני חושב שכולנו מכירים אנשים שאנחנו חושבים שהם יפים ועוצמתיים, כי יש בהם הרבה טוב לב, יש בהם הרבה חמלה, יש להם הרבה אכפתיות. אני לא יודע מי הם המודלים שלכם, מי הם המורים, מי הם האנשים שמביאים לכם השראה, אבל אומר לנו הדלאי לאמה, ובעיניי זה אחד הציטוטים רבי השראה, חמלה זאת איכות שמתפתחת מתוך הרבה אינטימיות עם כאב ועם סבל. הוא אומר, חדר הכושר של החמלה זה כאב וסבל. והוא מסביר, והוא אומר, האנשים הכי חומלים שראיתי, עם הלב הכי פתוח, עם השמחת חיים הכי גדולה, זה אנשים שתרגלו והיו הרבה זמן, הרבה שנים, קרובים לכאב ולסבל. אפשר לראות את זה, את הסיפורים של הנזירים הטיבטים, שהיו עשרות שנים בכלא הסיני, ואונו ושם אותם בתנאים מאוד מאוד קשים, והם הרגישו שזה היה המנזר הכי חזק שלהם, לתרגל חמלה לתוקפים שלהם, לאסירים, לסוהרים שלהם, לסינים שקלעו אותם ועינו אותם והגלו אותם, לטפח חמלה, פתח בהם את הלב והפך אותם לאנשים אוהבים ואכפתיים ומשוחררים, ואתה רואה ואתה שומע אנשים שהיו הרבה קרוב לסבל, ואתה רואה איזה שמחת חיים, איזה יופי התפתח ביניהם, יופי שלא נכנע לקושי, אבל גם לא קרס תחת הקושי. וזאת דרך האמצע, לא לכרוע תחת הקושי, ולא להיכנע לקושי, וגם לא לריב עם הקושי, אלא לטפח חמלה והבנה שמייצרות את המקום הכל כך פתוח והכל כך אוהב בתוכנו. אז המשל שאפשר להיזכר בו, אחד המשלים או אחד הדימויים, זה מישהו סיפר לי על זה, לא ראיתי אף פעם, אבל זה סיפור נורא יפה. אם אתם מכירים פנינים, פנינה זה איזושהי תרופה. האם ידעתם שהפנינים האלה, שגדלות בתוך הרקיחות האלה, הן בעצם תרופות? זה תרופה שהרקיחה, אותה צדפה, צדפה זה רקיחה, צדפה שהיא פועמת, נפתחת ונסגרת ומצויה בקרקעית הים, לעתים נכנס איזשהו גרגיר חול לתוך הצדפה. והגרגיר חול הזה פוצע את הצדפה, את הרקיחה מבפנים, שהיא כולה חומר נורא נורא רך. והדרך היחידה של הצדפה להתגבר על הזיהום הזה של חול שנוצר, שנכנס ממש ללב החיים של הצדפה, זה להפריש איזשהו חומר מתוך עצמה, שלאט לאט עוטף את החול הזה, את המקור של הכאב לצדפה, ועוטף אותו בשכבה רירית שלאט לאט מתקשה והופכת להיות מה שהיא צדפה קשה ויפהפייה וזוהרת, שמגינה על הצדפה מפני התקיפה הזאת. אז אפשר להשתמש בדימוי הזה של הפנינה כאיזושהי דרך שאנחנו יכולים לפגוש אחרת את הקושי, את הקשיים שלנו, ולעטוף אותם בחמלה, את עצמנו בחמלה, באכפתיות ואהבה, ולגלות כמה זה מרפא וכמה זה מבריא לנהוג בטוב לב ובאכפתיות כלפי קושי, ולאו דווקא בהיסגרות כלפיו. וזה הטוב הבלתי מותנה שהדרמה מדברת עליו. אותו טוב לב בלתי מותנה, אותה חמלה בלתי מותנית, זה היכולת שלנו לחוש ברטט הזה של החיים, ולא להיסגר מול הקושי, לחוש טוב לב גם לאנשים וגם לדברים שטוב לנו איתם, ולחוש חמלה גם למה שקשה לנו. לא לעשות את ההפרדה אותי, אני יהיה בטוב ואני יוחד ואני אהוד רק את מי שנעים לי איתו, גם את מי שמאתגר אותי. ואם לא כלפיו, לפחות כלפי עצמי. לפחות לזכור לאהוד את עצמי גם כשקשה לי, ואולי בעיקר כשקשה לי. לא להתנות את הטוב לב ואת האהדה רק לכשנעים, אלא בעיקר לזכור שאפשר לאהוד גם את התינוק שבוכה, גם את הכאבים שבתוכי, כשאני בוכה, כשהגוף שלי בוכה, כשהתנאים סביבי הם תנאים של שערה, הם לא תנאים של ים רגוע ונעים. אז אני ארצה אולי לסיים באיזשהו סיפור שבעיניי לי הוא מאוד נותן השראה איך אפשר להישאר ואיך אפשר להשתנות כשאנחנו לומדים לא להיות קשים עם עצמנו כי חלינו, כי פישלנו, כי הגוף שלנו בגד בנו, כי התודעה שלנו בגדה בנו. איך אפשר להישאר ידידים טובים אל עצמנו גם כשקשה לנו? אז אני, הסיפור הזה הוא שאול, מורה דרמה יקר, שביקר בישראל, אני חושב פעם אחרונה הוא היה לפני יותר מ-10 שנים. לא יודע כמה מכם שמעו על קיטי סארו. מירב, את אולי פגשת את קיטי סארו? כן. אז קיטי סארו, אדם נפלא, הוא אמריקאי במקור. כשהוא היה צעיר, הוא היה, אני מספר את הרקע כי הוא רלוונטי לסיפור, הוא היה מתאבק ומתגושש אמריקאי, צעיר, ספורטיבי, ובגיל מאוד צעיר הוא נתקל בבודיזם ובדרמה, הוא למד באוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, והתרגול כל כך משך אותו שהוא עזב את הלימודים שלו, ונסע לתאילנד ונהיה נזיר ומנזר בזמנו די נידח של אג'אן צ'ה, חלקכם שמעתם על אג'אן צ'ה אולי, אחד המורים המדהימים של המאה הקודמת, תאילנדי, ומזלו של קיטי סארו היה שתוך זמן קצר שהוא התחיל לתרגל במנזר, הוא חלה בטיפוס מסוג מאוד אלים ותוקפני, ואת רוב שנותיו בתאילנד הוא בילה או בבתי חולים או במנזר כשהוא חולה ונאבק בטיפוס שלו, שעד היום לא עזב אותו. אבל כיום הוא במצב אחר. והסיפור הוא שאחרי כמה וכמה שנים שהוא התמודד עם המחלה במנזר של אג'אן צ'ה, הציעו לו לעבור ולהמשיך לתרגל במנזר שבאנגליה, של התלמיד הבכיר, המערבי הבכיר של אג'אן צ'ה, שזה אג'אן סומדו, והוא עבר לאנגליה והמשיך לתרגל במנזר, ועדיין היה חולה, ועדיין נאבק קשות במחלתו. ואת הסיפור הזה מספר, את החלק הראשון של הסיפור, מספר אג'אן סומדו, שהוא ראש אותו מנזר. ואחרי כמה שנים שהוא מאוד תמך וניסה ככל יכולתו, ניסה לתמוך בקיטי סארו, בהתמודדות שלו עם המחלה, הייתה לו איזושהי תובנה שהוא צריך לשנות את האסטרטגיה שלו, והוא מספר שהוא נקש מאוחר בלילה, באותו יום שהוא הבין, אותו לילה שהוא הבין, ונקש בלילה על הבקתה של קיטי סארו, והוא אומר ככה, קיטי סארו, אני רוצה להתנצל בפניך. רציתי כל הזמן שתברי, כי זכרתי כמה חזק היית בעבר, אבל נוכחתי כמה לחץ הפעלתי בכך עליך. ואז הוא הוסיף, אומר קיטי סארו, קיטי סארו, אני נותן לך את רשותי למות. עכשיו, במנזר, שראש המנזר נותן לך רשות, זה משהו שהוא לא קטן ערך. וקיטי סארו מספר את מה הוא הרגיש. הוא אומר, הרגשתי הקלה כה גדולה מדבריו עד שבכיתי משמחה. הרגשתי כאילו קיבלתי רשות לקבל באופן עמוק את מצבי. לפני כן תמיד הייתה בי התנגדות למחלה, ותמיד הרגשתי שזה לא בסדר ושזה היה כישלון שלי. זוכרים מה שדיברנו על איך אנחנו פוגשים כאב? אז תמיד הרגשתי שזה לא בסדר ושזה היה כישלון אישי שלי. ואז, כי קיסרו מספר, זה בספר שהוא כתב, אני מאוד ממליץ, על התחלת תהליך החלמה עמוק שהוא עבר, החלמה גופנית ונפשית שהביא אותו חזרה גם לבריאות וגם לעומקים חדשים של תרגול ושל תובנות. ובהמשך, כמה עמודים אחרי זה, הוא מספר, החשוב ביותר, המחלה שלי לימדה אותי איך למות. במילים אחרות, איך להיכנע למה שלא יכולתי לשנות. היה עליי לעשות שלום עם המצבים הכואבים והמבולבלים ביותר של הגוף והתודעה שפגשתי. יכולת הסבלנות שלי העמיקה, וברגעים בהם לא הרגשתי רחמים עצמיים, או שבהם לא קמתי שחיי יהיו אחרת, גיליתי עומק שלעולם אינו חולה ושלעולם אינו מת. מחלתי העיקשת שסרבה לציית לפקודותיי, לקחה אותי למקום בו איבדתי את כל מה שחשבתי שהייתי. ואז מצאתי את מה שנשאר. מצאתי את מה שלעולם איש אינו יכול לקחת. אז אני רוצה לסיים כאן ופשוט להצביע על האיכויות האלה של היכולת לזהות ולהרפות מכל המטענים של התוקפנות, מכל המטענים של ההזדהות, של ההתנגדות, של המאבק המיותר שלנו בשדים מיותרים שאנחנו מייצרים בתודעה, וזה התפיסות שלנו על עצמנו, והתפיסות שלנו על מי אנחנו ומה אנחנו. ואותו שחרור, שחרור מהזדהויות ומהאחזויות, קורא לזה הבודה, השחרור הבטוח של הלב והתודעה. אז בוא נשב דקה עוד שניים בשקט ביחד עם אלה. אז תודה על ההקשבה.